מתלבטים איזו דירה לקנות, למגורים או להשקעה? זה הפודקאסט בשבילכם. נדבר על היתרונות והחסרונות בקניית דירות למגורים ולהשקעה, כולל סיפור אישי של אליאור על הבחירה האישית שלו ושל משפחתו. פתיח ומתחילים. הכל נדלן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדלנית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים, באמצעות השקעות נדלן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבית BNC השקעות.
אז בגדול בדיון היום, בנושא של היום, מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, זה האם לקחת את הכסף שיש לנו, ולקנות דירה למגורים, בית למגורים, או לחילופין, לקנות, להשקיע את הכסף. אנחנו כרגע לא נדבר על האפיקי השקעה, יופי ליאור, אני שמח ששומעים, מצוין, תנו לי את זה, זה חשוב מאוד לדעת שאתם תמיד איתנו. או האם להשקיע את הכסף? היום אנחנו לא נדון שוק על אפיק ההשקעה, עם שוק ההון, נדלן או כל מיני אפיקי השקעה אחרים, אלא אנחנו נדון נטו האם לקנות בית למגורים או בית להשקעה. את הנושא הזה, המורכב הזה ודיון הסוער על איזה אפיק השקעה או האפיק השקעה הטוב ביותר, אנחנו נשאיר לפעמים אחרות, לפעמים הבאות. אנחנו היום נדון בדיון סוער אחר, לא פחות, דיון שכל שולחן שישי עולה, והצלחות, ובלגן, והאם לקנות אייפון או אנדרואיד, זה ה...
אנחנו בעצם הולכים לדבר על אחד הוויכוחים שהם בעולם הנדלן סוערים מאוד, אבל אם נשווה אותם לוויכוחים שכולכם, אני בטוח, מכירים טוב מאוד, זה האם לקנות אייפון או גלקסי.
כמו שאמרנו מקודם, האם האחרונה של משחקי הקטע היא טובה או לא, או האם מכבי או הפועל.
אנחנו באמת נעשה את הפק חדרה, גם מי שכבר שמע, אנחנו מתנצלים, אבל ככה נדביק מאוד מאוד את הפארק, פשוט היה בעיה ובהרבה ערוצים באמת לא שמעו אותנו. עכשיו, כמו כל הוויכוחים, תמיד יש את הפן הרציונלי ואת הפן האמוציונלי. אנחנו ננסה היום להתרכז בעיקר בפן היותר רציונלי, אבל יש תשובה אחת לשאלה האם לקנות דירה למגורים או להשכיר, שהיא מראש מושתתת על יותר אמוציות. אז אין ברירה, חייבים להתייחס גם לזה, ואנחנו נתייחס. ועוד דבר שדיברנו, זה כמובן שזה תלוי אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה שאתם עושים עם הכסף שאמור לשמש לקניית הדירה? האם אתם משקיעים אותו במקום אחר? האם אתם שמים אותו בבנק? מקם, פקם, השקעות חברתיות, השקעות קבוצתיות? אנחנו נדבר על חלק מהדברים. כמובן שאנחנו נתרכז מטבע הדברים יותר בנדלן, בעצם מה האלטרנטיבות, וננסה לבחון ביחד איתכם האם עדיף לקנות דירה למגורים או להשכיר. דרך אגב, מי שכבר יש לו עכשיו איזושהי מחשבה בראש וצופה בנו, וגם אחרי זה, תרשמו מה המחשבה שלכם בתחילת הלייב. עכשיו, אם היו שואלים אתכם, מה עדיף, חבר'ה, לקנות דירה למגורים, או לקנות, או להשכיר דירה? מה הייתם אומרים? מה התשובה הראשונה שקופצת לכל בן אדם? עוד דבר מאוד מאוד מעניין שדיברנו עליו,
אסנת, ליאור, ענת, כל החבר'ה, כל מי שאיתנו, תכתבו לנו, אני רואה שחבר'ה פה, תכתבו לנו, עכשיו יש לכם כסף, יש לכם אופציה להשקיע אותו, או לחילופין יש לכם אופציה לקנות בית למגורים, מה עכשיו אתם עושים? תכתבו לנו, נהיה מעוניין אחר כך לראות אם באמת משהו בדעה יש לנו.
או אפילו, גם אם זה לא להשקיע אותו במקום אחר, אלא מה אתם חושבים שיותר כלכלי? גם אם אין לכם כרגע כסף, לקנות דירה למגורים, או להשכיר, מה יותר כלכלי בכסף בסוף? ואחד הנתונים המעניינים, שבעולם המערבי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, כמו שאתה אומר, עדיף לא לקנות דירה למגורים, להשכיר דירה במקום שאתה רוצה לגור בו, ולשים את הכסף במקום אחר, במקרה שכמו שזה דירה להשקעה. בעולם המערבי, אחוז הסוחרי דירות הוא סביב 50%, לעומת 50% בבעלות. במדינת ישראל, הנתון הזה הוא 70-30, 70% בבעלות ו-30% בערך סוחרים דירה.
זאת אומרת, 70% מהמשפחות בסופו של דבר קונות את הבית שבה הן הולכות לגור, בדיוק וגרות לו, ורק 30% גרים בסחירות, אם הם משקיעים או לא משקיעים, זה כבר...
וכשמסתכלים בעולם על מקומות כמו ניו יורק, מנהטן, ברלין, מקומות שהן מקומות מרכזיים, הרי ביקוש מאוד מאוד גדולים, הנתון הזה עוד אפילו הרבה יותר גבוה לטובת סוחרי הדירות, לעומת קנייה לבעלות, וזה מעניין, בואו ננסה ביחד לנתח האם הם צודקים, או מדינת ישראל צודקת, והאם בכלל יש פה צודק או לא צודק, וכמו באייפון וגלקסי, הרי יש תשובה אחת אמיתית וטובה, כמובן שהאייפון הרבה יותר טוב מגלקסי, או כמו משחקי הקש, אני אספר לכם מה קרה אתמול, אני עוד לא ראיתי, ואנחנו יושבים פה עכשיו שנינו, וכבר התחלתי לדבר על זה מקודם בלייב הראשון, שהיה קצת בעיות, אתה החלטת עכשיו, אתה ממש עוד תתחיל את הבנייה של הקרקע שקניתם, אתה וענת אשתך, וספר לנו אתה, למה אתה החלטת לקנות דירה למגורים?
אני אענה לכם את התשובה שלי בסוף, אבל אני אגיד למה, אני מבין למה אנשים בסופו של דבר רוצים לקחת את הכסף שהם חסכו ולקנות בית למגורים. בסופו של דבר, אתה מגיע הביתה, אתה המשפחתי שלך, לבן הזוג, לבת הזוג, ושמים מדברים, אומרים, אוקיי, יש לי כסף, מה אני עושה, מה אנחנו עושים איתו עכשיו? יש לנו את האופציה להשקיע את הכסף, או לחילופין, יש לנו את האופציה לקנות את הבית שבו אנחנו רוצים לגור. ויש איזושהי תחושה לביטחון בבית למגורים.
נכון.
יש איזושהי תחושה שבו אנחנו אומרים, אם אני גר בבית שלי, בבית הזה, שהוא שלי, לכספי, אף אחד לא יכול להוציא אותי מפה, הוא שלי, עד שאני אחליט אחרת. והיא תחושה נכונה, היא תחושה טובה, היא תחושה אמיתית, שהרבה מאוד מטרלים חווים אותה. אפשר אולי, אם אפשר לנסות לנתח את זה, מאיפה זה מגיע, אז יש איזשהו משהו בחינוך שבו אנחנו משתתים, אני לא יודע אם זה בגלל שאנחנו איזשהו סוג של קיבוץ גלויות כזה, שהסבים הסבתות שלנו הגיעו ממקומות שונים בעולם, ויש איזשהו רצון להיקבע בארץ, ויש איזשהו מין אהבה של ארץ ישראל, של לקנות את הבית ולגור בו, ולהשתקע בו, ואנחנו כאן לתמיד, יש איזשהו משהו אולי בתחושה הזאת, שגורם לאנשים לרצות לגור בבית שלהם, ולתת להם את תחושת הביטחון. והפחד שבדירה, חילופין, בדירה שבו אני עכשיו סוחר, של תנודתיות, אלא אני רוצה יציבות, אני רוצה עכשיו לגור במקום מסוים לאורך שנים, אני שולח את הילדים שלי לגנים, לבתי הספר, אני כתה המשפחתי, לא רוצה תנודות, לא רוצה שבעל הבית, מחר מחרתיים יגיד לי, אתה יוצא או שאני מעלה לך דמי שכירות. אני רוצה להיות יציב, אני רוצה לדעת שפה אני גר, פה המשפחה שלי, והכל בסדר, והכל טוב ויציב, וזו טענה מעולה, וזו טענה מאוד מאוד חזקה, שאנחנו מפחדים מנה. היום, הנה, אני שתף אתכם, נמצא בדירה, גר בדירה בשכירות ברמת גן, בינתיים אני בונה ביישוב אחר, נגמר לי החוזה שכירות, בעלת הבית אמרה לי השנה, אני לא מחדשת לך, כי הבן שלי הולך לגור בנכס, בן שלה. ואני היום צריך למצוא את עצמי בסיטואציה בעייתית, צריך עכשיו לחפש דירה אחרת לגור בה, למשך התקופה הזאת של הבנייה, והתנודתיות הזאת לא הייתה קורית, אולי אם הייתי עכשיו נמצא בבית שלי, הפרטי.
בעצם אנחנו מפרקים את זה כרגע, ננסה רגע לעשות סדר בדברים, זאת אומרת, קודם כל קנית בית למגורים, כי זה נותן תחושת ביטחון.
נכון, לאדם שקונה בית למגורים יש איזושהי תחושת ביטחון.
ביטחון, שקט, במקום קבוע.
לא יכול לחשוש מעברים. לא יכול, אתה שולט בעתיד שלך, מה שנקרא. ההחלטה היא בידיים שלי. בסופו של דבר, אני לא תלוי בצד ג', אני תלוי אך ורק בעצמי. אני כל תפקידי, לשלם את המשכנתא, לדאוג להחזרים חודשיים לבנק, וזהו. אף אחד לא יכול להוציא אותי, זה שלי. ויש פה משהו פסיכולוגי מאוד מאוד חזק של תחושה של ביטחון ועצמאות. עוד כאילו, שאיפה על כולנו, בסופו של דבר, של כל אמא פולניה, השאיפה של הבן שלה, זה תסיים את ה-12 שנות לימוד, תתגייס לצבא, תעשה תואר, תקנה, תתחתן, בבית. ואיפשהו זו הפסגה של כל אדם בישראל, במה שחנכנו אליו. אני לא אומר שהתשובה שלי לקנות דירה למגורים, אני אומר שהתשובה שרוב הישראלים היא לקנות דירה למגורים, ואנחנו רואים את זה בסופו של דבר במספרים. 70% מהאנשים קונים דירה למגורים.
וגם אתה.
וגם אני. אתה מעדיף את השקט, אתה מעדיף את זה שלא יכולים להעלות לך את דמי השכירות. אתה מעדיף את זה שהעתיד שלך, אם יוציאו אותך מהדירה או לא, יהיה בידיים שלך. ועוד שנייה, אני גם מהתשובה שלך. למה עשית את זה, ולמה זאת התשובה כן או לא שלך? מה החסרונות שאתה רואה בלקנות דירה למגורים?
קודם כל, יש איזשהו חיסרון, אני חושב הכי גדול, זה איזשהו סוג של שעבוד. זאת אומרת, אנחנו מכירים במציאות של היום, שבה המשכנתאות, בדרך כלל מה שאנחנו רוצים לקחת זה משכנתאות מאוד גדולות, ואז אנחנו פשוט משתעבדים כל החיים לטובת המשכנתה הזאת. אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו צריכים להחזיר החזרים חודשיים גבוהים, והסכומים שנשאר לנו בסופו של דבר למחיה הם מאוד מאוד קטנים.
ואת ואז אנשים מגיעים למצב שהם חנוקים ואומרים, אני לא גומר את החודש ואני לא מצליח לנשום. אז יש את הטענה הזאת שהיא נגד שאני מבין אותה, ובסופו של דבר בן אדם ש... דבר ראשון שלו, השקל הראשון שהוא עכשיו מרוויח, הוא קודם כל צריך להחזיר את המשכנתה. כי הבן לא ישחק איתנו משחקים, ואנחנו חייבים לשלם ולשלם בזמן.
פה זה אולי הזדמנות, יש איזה משהו, טעות נפוצה מאוד, שאנשים מגדירים את רמת החיים בצורה לא נכונה. הם חושבים שאם יהיה להם רכב יקר בחנייה, או אם הם יטוסו לחול עכשיו שבא להם בקיץ, ביוני, ביולי-אוגוסט לטיול, וישלמו עליו תשלומים, אז רמת החיים שלהם יותר גבוהה. אבל רמת החיים היא לא נקבעת על פי סטטוס שיש לכם, סמלים שיש לכם, או דברים שבית יקר שיש עליו משכנתה מאוד מאוד גדולה. היא נקבעת מהכסף שבו אתם יכולים להשתמש למחיה שלכם באותו חודש, בעצם על פי ההכנסות שלכם. ההכנסות שלכם ממש קובעות את רמת החיים שלכם, הסטטוס שלכם. ושבן אדם לוקח ו... בעצם משתעבד למשכנתה, אפילו קונה רכב בתשלומים ויש בזה מרכיב ריבית, או לוקח תשלומים בשביל לטוס לחול, הוא מהחודש השני כבר מוריד את רמת החיים שלו. כי בעצם הנטו שלו, ההכנסה שלו, לא משנה מאיפה היא, היא יורדת, כי יש תשלום לריבית. והדבר הזה מוריד את רמת החיים. אז בעצם אחד החסרונות הגדולים זה שאנשים באמת קונים דירה למגורים, אבל הם קונים אותה עם שעבוד מאוד 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 גדול. הם בעצם... גורמים לעצם שלושה ארבעה דברים. אחד, להוריד את רמת החיים, כי הרבה פעמים הם לא מסוגלים לחיות ממה שנשאר אחרי התשלום משכנתה. במיוחד שאצלנו מאוד נפוץ להגיע ל-70-75% מימון, ובאמת לקנות...
להצטרף אלינו אומרי טופז,
ובעצם להוריד את רמת החיים שלהם בזה. ולא רק זה, הם עוד הרבה פעמים לוקחים עוד הלוואות משלימות, כי הם לא לקחו בחשבון את כל ההוצאות מסביב, והם חילו שהם רוצים לשפץ ושיפוץ. הכננו 100,000, אבל כולנו יודעים איך הוא מסתיים, שזה בבית למגורים. כי חייב להוסיף עוד כמה דברים בדרך, ואז בעצם אנחנו מגיעים למצב שאנחנו משועבדים לעשרות שנים קדימה, בדרך כלל סכומים שהם מאוד מאוד גבוהים, ומאוד קשה להחזיר את המשכנתה ועוד לחיות אחרי זה, ולא רק זה, עוד קורה מצב שאנשים לוקחים משכנתאות, והרי הבנקים, יש להם איזושהי חוכמה מסוימת, נקרא לזה ככה, הם חכמים מאוד, והם מחזירים משכנתה במשך 5-7-8 שנים, ואיך הולכת משכנתה כמו שרוב האנשים לוקחים, הם מחזירים בתחילת הדרך אחוז הרבה יותר גדול על הקרן, ורק, ורק לקראת הסוף מתחילים להחזיר, התשלום מתחלק לקרן וריבית. הריבית היא לא שלנו, זה הכסף, העלות שמה שלווינו את הכסף הזה, והקרן היא שלנו, היא יורד לנו מסכום ההלוואה. ועובר 5 שנים, ואז הם אומרים לבנק, שמה, אנחנו רוצים להגדיל, לעבור דירה, רוצים לעבור דירה, ואז בעצם הם אומרים, אוקיי, כמה המשכנתה שלי? לקח משכנתה של 1.5 מיליון. הבנק אומר, 1.450 מיליון, יש מקרים ש1.5 מיליון ויותר.
ברוכים במקום.
בדיוק. זאת אומרת, זה יכול להיות. מה זאת אומרת? אני משלם משכנתה 5 שנים. נתתי לבנק 300,000 שקל בתשלומים חודשיים. אני אמור להיות עכשיו ב1.5 מיליון, פחות 300,000, 1.2 מיליון. אבל לא, כי יש מחכיב ריבית, שבמיוחד בשנים הראשונות הוא מאוד 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 גדול. ואז בסוף קורה שאנחנו... עוד שעבדנו את עצמנו, הורדנו את רמת החיים כדי כביכול לרכוש נכס ולהרגיש את הביטחון ואת הדברים האלה, אבל בסוף פגענו בעצמנו בצורה מאוד 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 קשה. מה גם?
זה כבר אולי נתן לנושא אחר שחושבים עליו, אולי גם באמת נערך את עמרי, באחד הלייבים שלנו, איך לקחת משכנתה בצורה נכונה. אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שצריך ללמוד ולדעת אותם. אז עמרי, אני רואה שאתה עכשיו צופה, אז כך בחשבון שרים לך ביומן מעכשיו, ואחד מהם השלישי הקרובים, אנחנו נארח אותך.
ואם נשים רגע בצד עדיין את התשובה, כי באמת עדיין אנחנו עוד לא קרובים לתשובה, בואו נדבר רגע על שכירות. מה היתרונות והחסרונות בלגור בשכירות? ולמה בכלל לעשות כזה דבר, שיש לכם כסף לקנות דירה? אז קודם כל, כשאתם מחזיקים דירה, צריכים לזכור שההוצאות השוטפות הן עלינו. אם עכשיו תקלקל המזגן, על החדוד, לא משנה מה ההוצאה, יהיה לכם בדירה למגורים. כששוכרים דירה, רוב ההוצאות השוטפות לא חלים עלינו.
החזקת
הנכס. לא חלות עלינו. וזה דבר שבטווח הארוך הוא משמעותי. מה גם שכמו שאמרנו, רוב האנשים לא באמת רוכשים את הדירה שהם מסוגלים לרכוש. הם רוכשים דירות שהן מעל היכולת שלהם על ידי מינוף מאוד מאוד גדול במשכנתה והלוואות נוספות. ומשכנתה היא התחייבות מאוד מאוד גדולה, וקשה להפסיק אותה מתי שרוצים. אם בן אדם החליט שעכשיו לא מתאים לו רחובות, והוא רוצה לעבור לראשון קרוב להורים כי נולדו יותר ילדים, או אם הוא קיבל הצעת עבודה בארצות הברית, או לא משנה מה הסיבה.
מה קרה? גם להם מגיע, אנחנו שדרים בכמה מצלמות.
לא משנה מה הסיבה, אם בן אדם החליט שהוא צריך לזוז ולעבור, שאתה בדירה עם משכנתה במגורים, הרבה 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 יותר קשה. הרבה יותר קשה לעבור. אבל בואו רגע נדבר תכלס, בואו שני אחת ניתן איזושהי דוגמה מספרית מהיום, היום בדקנו, ואז נדע אולי טיפה יותר להיכנס לבפנים ולהתכוונן לתשובה. מה אתה אומר?
כן.
הכנסתי היום באינטרנט, בדרך למשרד בבוקר, ליד שתיים, ואמרתי, אוקיי, בואו ניקח סתם שרירותית ראשון לציון. חיפשתי...
שרירותית, במקרה המשרדים שלנו נושבים בראשון לציון, שרירותית.
כן, הייתי בדרך לפה.
אוקיי.
אמרתי, בואו ניקח, נחפש דירה שהיא גם השכרה וגם מחירה, עשיתי ראשון לציון, רשמתי להשכרה ולמחירה, ואתה דירה, ברחוב חיל רגלים. דירה, ארבעה חדרים, עם מרפסת, בעל הבית מבקש 1,800,000. ולסחירות, הוא רצה 4,500 שח.
רגלים, לדעתי, זה מערב ראשון, אזור עכשיו טוב בכיוון הים.
אני האמת לא בדיוק יודע איפה זה, אבל בואו...
אתה מכיר.
לא, בסדר גמור.
יכול להיות שאני טועה, אבל לפי מה שאני יודע, זה האזור.
בסדר, המחיר שהוא ביקש 1,800,000, בואו רגע נהיה לארג'ים, ונגיד שעשינו מסע ומתן מדהים, והורד אותו 300,000 שקלים. ו... לא, תכף אני אענה לך על מה שרשמת, אהבתי את המשפט הזה, ותכף נדבר עליו. בואו נגיד שהורדנו אותו 300,000 שקלים, ויש עכשיו 1,500,000 שקל דירה כזאת.
אז זאת אומרת גם... לא רק שאני לא קונה במחיר שוק, אני קונה 300,000 שקל מתחת למחיר המבוקש.
בדיוק. הלכתי פה, אני לארג'.
אני היום לארג', כן.
והסחירות של אותה דירה עולה עכשיו, בלי מסע ומתן, 4,500 שקלים. ובואו רגע, בשביל שהדוגמה תהיה קלה, להבנה, בואו נצא מנקודת הנחה שאין משכנתה. יש לכם עכשיו, לכל אחד ואחת מכם, 1,500,000 שקלים ביד. אחרי זה אני אראה לכם איך היא משכנתה, זה עוד אפילו נהיה עוד יותר מובהק התשובה, אבל באמת כדי ש...
ציפי כותבת לנו נווה חוף, כן, זכרתי.
ציפי רושמת שזה נווה חוף, אזור...
אזור גרוע. בסדר, לא משנה, לקחנו את זה באופן שרירותי, אחד יגיד שהוא גרוע, אחר גר שם.
זה גם לא משנה, זה כל אחד יבדוק את מה שאנחנו... את הדוגמה שעכשיו אני הולך לעשות על האזור שהוא רוצה לגור בו. והדירה להשכרה, בואי, רוצים 4,500, ונגיד שאין מסע ומתן, וזה המחיר שאנחנו יכולים להזכיר אותה. יש שתי אופציות. או לקנות את הדירה ב1,500,000 שקלים שיש לכם, או להשכיר אותה ב4,500. אם אני קונה אותה ב1,500,000 שקל, בעצם יוצא שמה שאני מרוויח כביכול, על הכסף שלי, זה 4,500 שקל בחודש. בדיוק, חסכתי את דמי השכירות. והצמדתי את הכסף למדד הנדל"ן, שזה מדד לא רע בכלל. אין לי משכנתה כרגע, זה לא רלוונטי, אמרנו שבעולם האוטופי שעכשיו אנחנו מדברים עליו, אין משכנתה. אבל מה יקרה אם אני אזכיר את הדירה ב-4,500 שקל, וב-1,500,000 שקל, אני אומר לכם בוודאות, שאני אקח ויקנה שתי דירות בבאר שבע, לדוגמה, באזור שהביקוש לחירות בו, קשיח. חיפה. חיפה.
חיפה. בעצם איך הפריפריה, ונפצל בעצם את 1,500,000, אתה אומר שתי דירות.
שתי דירות.
לא משנה איך תחלקו את זה, איזה שתי דירות, באופן כללי.
בדיוק.
ואני עוד 750,000 שקל לכל דירה, פריפריה.
אני עוד הולך ומדגיש לכם, אני בוחר אזורים, אם זה בחיפה ואם זה בבאר שבע, כמובן שתי קצוות, זה לא רלוונטי, שאני יודע גם שהאזור הוא עם ביקוש שכירות גבוה, אוניברסיטאות, יש המון דרכים, לא נדבר על זה עכשיו, ואני יכול להכניס מזה 6,500 שקלים במינימום. אבל בואו גם פה נלך על הסייף סייד. 5,500 שקלים. מה קרה לנו? יוצא ש... אמרתי כדי ש... כי את מה, רציונלית...
במקום לשים נוקאוט לזה, אתה עוד עושה פה איזשהו פייר פייט.
אני אגיד לך למה. אני באמת מקרב את הנתונים, כי בתכלס הם הרבה יותר מובהקים. רציונלית הולכת להיות תשובה אחת מאוד מאוד ברורה. ואני לא הולך להתווכח עם האמציונלית, כי אליאור תכף יספר על עצמו למה הוא בחר אחרי הרבה שנים שהוא כן השקיע ועדיין משקיע וגם רכש לעצמו דירות להשקעה, למה הוא בחר בסוף גם לקנות דירה למגורים? שאני לעומת זה סוחר במקום שאני רוצה לגור, והכסף שנמצא במקומות אחרים. אבל... לא, אני לא בטוח, אבל בסדר. בזה שאני יכול לעשות אפילו עוד 1,000 שקלים בחודש, ולפצל את הכסף שלי לשתי דירות, אגב, זה יכול להיות אחד בבאר שבע ואחד בחיפה, ביזור, אפילו הוספתי פה עוד איזשהו מרכיב מאוד מאוד חשוב בהשקעות, לבזר את ההשקעות שלך נכון, ולא לשים את כל הביצים בסל אחד. ואני לא משתעבד למשכנתה, ואני לא חונק את עצמי עד לכאן, אלא הפוך, אני בוודאות...
מעניין לך, בעצם אתה אומר, אני עכשיו כל חודש הרווחת 1,000 שקל.
תקשיב טוב, אני מעלה...
אתה מתחיל לך 5,500, ואתה אומר, אתה סוחר ב4.5.
בדיוק.
אתה גר במקום שבו רצית לגור, במקרה הזה חיל רגלים, למרות שזה אזור גרוע לפי ציפי, אבל לא משנה, נתנו את זה סתם כדוגמה. אתה גר במקום שבו כביכול אתה רוצה לגור, והרווחת 1,000 שקל.
בדיוק. ולא רק זה, אני העליתי את רמת החיים שלי בוודאות הרבה יותר ממי שרכש דירה, ובמקום 4,500 שקל שכירות, כי בממוצע אנשים יצטרכו לקחת משכנתה על הדירה הזאת, והם החזירו בין 5.5 ל-7,000, תלוי בגובה המינוף, הם הורידו את רמת החיים שלהם לעומת ההשכרה בהרבה מאוד כסף.
עכשיו, אומר שבכלל, בו בסיטואציה הזאת, לקחנו את הכסף ודיברנו בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, ניתקנו את המשכנתה, אין משכנתה, אתה אומר, הכל נזיל, יש בכל נזיל ויש לי שתי אופציות לבחור.
בדיוק.
אומר בסיטואציה שבה בכלל, אם אתה לוקח את המינוף, ואתה בעצם קונה או שני נכסים ממשכנתאות, כמו שאנחנו יודעים איך, איך לקנות אותם בצורה טובה, ועדיין לקבל 75% על כל, על כל נכס.
כן, כל להשקיע בדברים אחרים, זה בכלל לא רלוונטי.
נכון, לא משנה מעבר לים, לא משנה מה, אתה משקיע את הכסף שלו במניות, לא אכפת לי כרגע, אבל זה לא הנושא היום של איפה, איפה להשקיע. בדיוק. בעיקר להשקיע את הכסף. כל עוד בסופו של דבר אתה אומר, הכסף שלי יודע להרוויח יותר מ-4,500 שקל שאני סוחר, במילים פשוטות, בוא רגע נדבר הכי תכלס, הכי פשוט שיכול להיות בעולם. במידה ואני את הכסף הזה יודע לקבל ממנו כל חודש יותר כסף, הוא מ-4,500 שקל, אתה אומר אני עושה דיל טוב.
אין פה בכלל שאלה,
אבל אין לי ביטחון.
ואני אגיד לך יותר מזה,
אין לי ביטחון.
אני הולך לענות לך על זה.
יאללה, דבר.
ואני אגיד לכם יותר מזה, בוודאות ככלל אצבע, כל דירה שיש לכם את הכסף הנזיל לרכוש אותה, שימו לב, אני הדגשתי פה הנזיל, כלומר עכשיו, לא שבן אדם אומר יש לי מיליון שקל על עצמי, אבל אני אקנה דירה ב3 מיליון שקל עם 2 מיליון שקל משכנתה, אלא יש לכם עכשיו בכיס את הכסף, כל דירה כזאת יעדיף לכם כלכלית להזכיר אותה, ולשים את הכסף במקום אחר, ותבדקו אותי, ראשון לציון זה דוגמה אחת מיני רבים. ואז אבל נשכנס משהו חשוב, יגידו לי פה אנשים כמו אליאור, אשתי חייבת ביטחון, היא צריכה לדעת שזה הבית שלה, היא רוצה לשפץ, היא רוצה להתאים את עצמו אליה, היא רוצה לדעת שעוד 3 שנים לא יוציאו.
אני רוצה שהכאן גרים בכיף, יש לי באמת.
הכאן גרים בכיף, יש לך באמת. אז אני אגיד לכם כזה דבר, חבר'ה. ואני אגיד לכם את זה בצורה הכי, הכי ברורה וקיצונית שאפשר. השתילו לנו בראש, דרך אגב יש לזה פתרון, אני רוצה שנפתור לכם את זה. אבל השתילו לנו בראש שבית זה ביטחון, שנכס למגורים, זה ביטחון כלכלי, זה... ביטחון משפחתי, זה דאגה לילדים, זה המון 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 מחשבות, שלדעתי ולדעת רבים, מבחינה רציונלית אין להם שום בסיס במציאות. שום בסיס. זה אך ורק אמוציונלית ופסיכולוגית. וכדי לפתור את זה, ההצעה שאני יכול להציע לכם, מה שאני נוהג בחיי האישיים, זה גם בסחירות למצוא את הביטחון ואת השקט. ואיך עושים את זה? איך עושים את זה? אחד הדברים שגורמים לנו לביטחון, זה לדעת שהדבר מקובל לטווח ארוך, לא יכולים להוציא אותנו מהדירה, והסחירות היא פחות או יותר ידועה כבר לראש לשנים קדימה, ואני מאוד מאוד אוהב לעשות חוזי סחירות, עם כמה אופציות לטובתי, לטווח ארוך. לא רק זה, אני אגדיל ואומר שמי שיודע לעשות עסקאות סחירות משנה, ויממש את זה בחיים שלו, בעסקה למגורים, בעצם לטווח הארוך, ירוויח 3 פעמים. הוא ירוויח מביטחון, שקט, לטווח ארוך, הוא ירוויח מזה שהוא שיפץ את הדירה בעצמו, בסדר? לטובת בעל הבית, אבל הכסף עדיין כלכלי, לא? לא ניכנס לזה היום, אולי נעשה גם
מלאק. יש לי דוגמה, יש לי, היא דוגמה מאוד מאוד קטנה, אבל היא נחמדה.
יאללה.
אז זה שתיים.
שתיים, אז אני מדבר. אז הוא מרוויח באמת כמה פעמים, והוא גם יכול להשתיק את הפן הפסיכולוגי, ולדעת שעכשיו יש לו דירה, ל4 שנים, עם אופציה לעוד 4 שנים, ובמקרים מסוימים גם להרבה יותר, הוא יכול לדעת שיש לו את השקט, הוא יכול לדעת שהעלויות הן לא עליו, העלויות של התחזוקה הן על מישהו אחר, הוא לא שיאבד את עצמו, ובראש ובראשונה הוא העלה את רמת החיים שלו, כמה וכמה דרגות מעל, וזה תלוי כמה כסף הוא יודע להרוויח על הכסף שלו. ועכשיו, אני אתן לכם את הדוגמה שלו, ותגיד להם, אז למה בסוף, אתה, שמתעסק בנדלן, קרוב
כסף שאני... קודם כל, לגבי הסחירויות, נגעת בנקודה מאוד מאוד מעניינת. אני, כשאני נכנסתי לדירה שכרגע אני סוחר ברמת גן, הזדעזעתי מהמטבח. לא אהבתי את המטבח, היה לו צבע ירוק, מגעיל, משהו דוחה, אבל הדירה הייתה מדהימה, והמחיר היה מצוין, והכל היה טוב. והיה לי דיל, עשיתי את הבית, תקשיבי, אני מחליף את כל המטבח, דואג שהכל יהיה פיקס, אני צריך, לקחתי פשוט שעולה לי, אני לא מדבר על החינוך מההורים, נכון? לקחתי את העלות שזה עולה לי, אמרתי, תקשיבי, אני צריך איקס חודשים, שבהם אני לא משלם שכירות, יש לך מטבח חדש בבית. הסכימה? גם אני, הלכתי בסופו של דבר, לא עלה לי כסף, אני זה שהוצאתי את הכסף, לא היא הוציאה את הכסף, אני הוצאתי את הכסף, אז נכון, הוצאתי אותו פעם אחת, אבל לאורך שנים אני חייב בבית שבו אני טוב לי. עכשיו את הסיפור הזה סיפרתי את החבר'ה שלי, אתם מכירים, או אחותם, אותם חבר'ה. ובחברים שלי הקרובים, אנשים החליטו לאמץ את השיטה. ופתאום אנחנו רואים, כל החברים, דניאל, עידן, איתי, כל אחד מהם שסוחר את הנכס שלו, שיפץ את הנכס שבו הוא גר. הוא גרם לבעל הבית להבין, אני רוצה להיות פה לטווח ארוך, גם אם זה אומר שאני משלם עכשיו טיפה פחות, אבל אתה תקבל נכס משופץ. כולם היום גרים בבתים משופצים, יפהפים, במקום שהם רוצים, בסחירות, במחיר נוח, ובעצם יצאו מרווחים. ואת האופציה האחרת שלהם הייתה לסחור את הנכס באותו מחיר שבעל הבית מבקש, ולגור עדיין באותה דירה ישנה. אז כולם השתדרגו בזכות הרעיון הזה שנתתי להם. זה ככה, זה רק
אני לימדתי אותך.
אתה לימדת, אתה עמדת
בשביל. ובעל הבית מרוויח פעמיים, חבר'ה, בטח, נכון להבין. אם הוא רוצה לשפץ את המטבח, או את הבית, עולה 50-100 אלף שקל, זה לא משנה כמה, הוא צריך להוציא את הכסף מהכיס, ואם אנחנו משפצים לו, הוא בעצם מרוויח פעמיים, הוא אחד לא מוציא את ה-50 אלף שקל מהכיס, ושתיים, מישהו מביא לו 50 אלף שקל. נכון שזה חלק יורד מהמשכנתא, מהסחירות, אבל עדיין הוא מרוויח פעמיים, ובטווח הארוך גם העלינו לו את ערך הנכס. אז לכן, מבחינתי, קודם כל, אין בכלל שאלה אם עדיף לקנות או להזכיר. מי שרוצה להגיע לשלב שהוא יכול לקנות, שילמד איך לעשות עם הכסף שלו, הרבה כסף, ללמוד איך להגיע רחוק, וברגע שמגיעים לביטחון כלכלי, באמת שזה כבר פחות רלוונטי, שבאמת אפשר להשקיע את הכסף, ולבנות את בית חלומותיך, כמו שעשית, אז זה מדהים בעיניי, אבל בתור התחלה, תלמדו איך להשקיע נכון את הכסף, תלמדו איך להרוויח יותר כסף על הכסף שלכם, מעלות הסחירות באותו מקום, תבדקו אותי, כל בית שיש לכם את היכולת לרכוש אותו, באמת בכסף, עדיף לכם להשקיע אותו, גם שאתם לוקחים משכנתא,
עם אותה עלות בעצם לקנות
נכסים אחרים,
להשקיע את הכסף במקום אחר.
בדיוק, וגם אם אין לכם את העלות, אם אתם לא תקפצו גבוה מדי, מה שגם יגרום לכם להוריד את רמת החיים אם תשתעבדו לנכס, עדיין יצא לכם הרבה יותר כלכלי.
אז אני פרימת על מה שאני הייתי אמור לענות.
נכון, אז באתי, מתי הרשית על עצמך?
הרשיתי על עצמי, אז אני הרשיתי באמת, אני ככה אסכם ככה מה שאתה אומר, אני הרשיתי לעצמי לעשות את זה אחרי כמה שנים שאנחנו כבר עוסקים בתחום הנדל"ן, שבהם הרווחנו כסף יפה, יש לנו דירות להשקעה, החלטתי להגשים איזשהו חלום. למי שמכיר אותי ואולי חלק מהצופים מכירים, ככה אני מספר את זה, אישי אדריכלית, ויש לך חלום שמעבר לגור בבית יפה, לגור בבית שהוא יצירת המופת שלו נקרא בזה. נדר, זה איזושהי הגשמה עצמית, זה כבר לא קשור לכסף. יש פה משהו שאני בא ואומר, אוקיי, זה הכרטיס ביקור שלה, זה החלום שלה, זה החלום שלי, לגור במקום הזה, במקום שאני רוצה לגור, בבית שאני רוצה, גור בו בבית שהיא מעצבת עבור שנינו, ויש פה בכלל הגשמת חלום. אז לפעמים, כמו שאתם רוצים להגשים חלום וטוס למקום שלם ומוכנים לשלם עליו כסף, או כמו שאתם מוכנים להשקיע כסף, לא יודע מה, בלימודים, כל דבר שקוראים לכם להגשמה עצמית טובה, אני בעד, ובמקרה שלי, ברגע שהיה לי את היכולת לעשות את זה, ועדיין להמשיך בפעילות העסקית שלי, ועדיין לקנות נכסים להשקעה, ועדיין להמשיך להשקיע בתחום הנדלן, אז באמת עשיתי את הצעד הזה, ואז הרשיתי לעצמי לעשות את זה.
מבחינה אמוציונלית, חבר'ה, שלא ישמע לא נכון, אני מכבד את זה. מי שבוחר עדיין לעשות את זה, בסדר. אני חושב שזה לא הדרך הנכונה לעשות את זה בתור התחלה, עד שמגיעים לביטחון כלכלי נכון. אני חושב שלהיום סיימנו, כמו כל יום שלישי ב-5.
יש פה רגע, לפני שאנחנו רגע חותכים ואנחנו מסיימים, בואו רגע נעבור על כמה שאלות שקצת שאנשים כתבו לנו ואולי נתייחס להערות שלהם.
כן.
אגב, אם יש לכם שאלות, או זה הזמן לכתוב, בזמן שאני ככה עובר רגע על ההערות שהחבר'ה כתבו לנו. ליאור מקודם כתב, אני לא זוכר אם תכנסת על זה או לא, משכנתא זה לשלם שכירות הבנק ובסוף לשלם כפול מהכסף שלקחנו.
כפול מהכסף.
אז בדיוק, אז נכון שלאור זמן אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף, מצד שני, אם אנחנו גם יודעים לקחת את הכסף ולהשקיע אותו במקום נכון, למנף את עצמנו על ידי בנק, אז אנחנו יכולים להרוויח הרבה מאוד פה. אז הבנק, כמו כל גוף מסחרי, כמו כל גוף עסקי, גם הוא צריך להרוויח. ואם לוקחים את המשכנתא נכון, ויעידו פה היועצי משכנתאות שמחוברים אלינו, אם לוקחים את המשכנתא בצורה נכונה, אז אפשר למזער את ה... את ה, את ה למנף בעצם את ה... על ידי הכסף הזה שלוקחים מהבנק, למנף את עצמנו ולהרוויח הרבה יותר. כמו שאתם יודעים, אנחנו מאוד אוהבים את העסקאות האלה שאנחנו מגדילים את ההון העצמי, אנחנו מאוד אוהבים באקזיט, אנחנו הרבה הכי גדולה שלנו.
לא רשם את זה בקונוטציה של דירה למגורים, שזה מחשבה נכונה ואמיתית ומציאותית.
נכון, הוא מוסיף, כל החינוך הזה מעורר שלנו, שזאת הייתה חשיבה שלהם בגלל העבר שלהם, וזה נכון. העבר שלנו של המדינה שלנו, אפשר לחלוק מבוח בהורים שלנו, בסבים הסבתות שלנו, באו ממקומות מסוימים, ויש איזושהי מחשבה מסוימת. והדור שלנו, אני חושב, היום כבר מבין אחרת, מבין שהיום במציאות של היום, אנחנו צריכים לפעול אחרת, אנחנו לא יכולים לפעול אותו דבר וצפות שהתוצאות יהיו שונות, אנחנו חייבים לפעול אחרת, אנחנו חייבים לחשוב אחרת, אנחנו מחוץ לקופסה, איך אנחנו מגדילים את ההון העצמי שלנו, אנחנו מגדילים את רמת החיים שלנו, רמת חיים טוב.
איך אנחנו לא מסתנחים על מקור הכנסה אחד שהוא עדיין העובדות, ומדינת ישראל ככלל רוצה שאנחנו נקנה דירות למגורים, ולא נשקיע את הכסף במקומות אחרים, כי זה בעצם מביא את המצב, שיהיה מאוד מאוד, שאנשים לא יוכלו לעזוב בקלות. זה איזשהו יד מאוד מאוד גדול, ובגלל זה, זו גם הסיבה שכנראה לא יורידו את מחירי הדיור, אנשים חקילה, ודבר שעולה לי הרבה פעמים שאנחנו מדברים על זה, שהרבה אנשים תמיד חיכו. אם מישהו אמר להם, חבר'ה, עכשיו זה לא אמר, לא להשאר ולא לקנות דירה למגורים. והכסף הזה בינתיים עומד. והדירה הזאת בראשון, מי שצריך לקנות לפני 4 שנים, היום כבר משלם 10% יותר. אז זה לא משנה אם זה להשקעה או למגורים, תדאגו שהכסף שלכם יעבוד בשבילכם.
תוקנו אותו, תוציאו אותו החוצה, אין לו מה לחפש שם, הוא הולך לאיבוד שם, מעלה אבק, רק הבנקים הם אלה שמרוויחים על הכסף שלנו. יש לכם חיסכון, תוציאו אותו. לא משנה מבחינה, בסדר, לכו תמרו בקזינו מבחינתי כרגע, אדום שחור, לא משנה, לכו תשקיעו אותו, כרגע לא משנה במה, בסדר, אנחנו נעלה בלייב אחר אולי, על איזה השקעות כדאי לעשות, וזה גם מתחבר לשאלה ששואלים אותנו פה, אשמח להצעות להשקעה ל-100-200 אלף שקל, למחור צעיר, אז קודם כל אפשר היום לקנות דירות בפריפריה, בסכומים האלה, לא בסכומים האלה, על ידי ההון העצמי כזה, ובעזרת מינוף מהבנק, אפשר לקנות דירות להשקעה, אפשר להשקיע בקרנות, בעצם בנדלן חברתי, מקבצים הרבה מאוד, מקבצים קבוצה של אנשים ביחד, כל אחד צם מה הוא יכול, בסופו של דבר מתחלקים כולם ברווחים, כל אחד לפי חלק היחסי שלו, יש היום אחלה אופציות, אנחנו לפעמים
נרשם את זה?
לאה כתבה את זה.
לאה, אם את רוצה, תשלחי לנו את הטלפון בפרטי, ואנחנו ניצור איתך קשר ונעזור בשמחה, ואני רואה את הלייק שלך, לאה. מורן רשמה,
ואתה תשכחו שאם אתם גרים בסחירות ומשקיעים את הכסף בדירה אחרת ומכניסים דיירים, יש לכם מחויבות להחזקת הנכס לדיירים, ואתם אלופים בלי קשר. אז קודם כל תודה רבה, זה נכון שאנחנו, יש לנו איזושהי אחריות מסוימת,
אבל מורן, לזה?
כן.
קודם כל מורן, מחשבה מצוינת, וזה נכון, אנחנו בעבודה שלנו באקזיטים מתעסקים בזה, ומתעסקים בזה על בסיס יומי, גם בגלל שזה לא דירה אחת או שתיים או שלוש, ויש לנו המון המון עבודה, אבל שני דברים חשובים. אחד, יש דרכים איך להשקיע שהאחריות, בעצם אנשים חושבים שהשקעה בנדלן, בדירה להשקעה, היא השקעה פסיבית, אבל היא לא. הצודקת היא אקטיבית. מתחלפים דיירים, יש תקלות, דייר יוצא ונכנס, צריך לצפוע, צריך מתווכים. זה השקעה אקטיבית לכל דבר. אבל יש דרכים להפוך את ההשקעה הזאת הספציפית להשקעה פסיבית, על ידי חברות חזקה ועל ידי חברות ניהול, ויש השקעות אחרות בתחום הנדלן, כמו שליאור ענה פה ללאה, שהן השקעות פסיביות לחלוטין. מה שאת עושה זה מביאה את הכסף ומקבלת כסף. המון אופציות בהמון מקומות, חלקם טובים, חלקם טובים פחות, צריך לדעת איך לבחור אותם, אנחנו ניתן לכם גם פתרונות לזה בהמשך.
בקרוב מאוד אנחנו מכינים בעצם איזושהי סדרה של סרטונים שתעלה, סדרה חינמית, דיברנו על זה גם בלייבים הקודמים שלנו, שקצת נמאס לנו לראות אנשים מוכרים השקעות טיפשיות, או לא יודעים לבחור את ההשקעה שמתאימה להם. השקעה יכולה להיות מצוין, אבל אם היא לא מתאימה לך, אתה יכול להפעיל ממנה כסף, בין אם זה על ידי מיסוי, או לא משנה, שאנחנו נפלט על זה בקרוב בסדנה, אז תמשיכו לעקוב, ואנחנו נעלה לכם סדנה כזאת, שלך לבחור את ההשקעה הנכונה, אבל באמת נגעת על קצה המזלג בסוגי ההשקעות. נכון, ליאור, אנחנו מחזקים אותך, חייבים תמיד לתת לכסף לעבוד, שיעשה יותר למען ביטחון כלכלי, יותר טוב לעתיד, זה בעצם אולי אני מאמין שלנו.
אני חושב שכבר אנחנו נותן עוד שתי שאלות אחרונות ונסיים.
איך ניתן לקנות דירה כמעט לא הון עצמי, לפי הפרסומים שראיתי? פנינה, יש דרך לעשות את זה כדי מינוף נכון מהבנק. אנחנו לוקחים משכנתא בנוסף אליה הלוואה משלימה, זאת אופציה אחת. יש אופציות של
הלוואות מסחריות.
הלוואות מסחריות. יש אופציה נוספת שאנחנו מספקים אותה בקורס שלנו. וכרגע הלייב הוא לא למחירת הקורס או משהו כזה, אבל במסלול שלנו אנחנו יודעים לחבר משקיעים לעסקאות, זאת אומרת, מגיעים משקיעים שיודעים לספק עסקאות ללא הון עצמי, ויש משקיעים אחרים שיש להם הון עצמי אבל אין להם את העסקאות,
נכון.
עושים את החיבורים האלה ביחד, וכל הצדדים יוצאים מרוצים, כל הצדדים מרוויחים, ואז לאט לאט את מגדילה את ההון העצמי שלך, אומנם הפעם אולי את לא תוכל לקנות את הדירה, אבל הרווחת פתאום 70 או 80 או 100 אלף שקל, ובעסקה הבאה עוד כזה דבר, וכבר פתאום יש לך 200 או 300 אלף שקל, שאיתם את כבר יכולה באמת לעשות. בנוסף לזה שגם אפשר גם בלי שום קשר, עם אפס הון עצמי, על ידי משכנתא והלוואה נוספת לעשות את זה, אבל שוב, זה לא הנושא היום של היום. זהו. אני חושב שסיימנו את הנקודה להיום. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו כל יום שלישי ב5 עולים ללייב, מקווה שבלי תקלות. אנחנו נעבוד על זה, נמשיך להשתפר.
אם יש נושאים ספציפיים שאתם רוצים שנדבר עליהם, אם יש דברים, חלק שלחו לנו בפרטי, כל מיני בקשות.
אגב, זאת בקשה של חבר'ה. זאת אומרת, מי שהיום הנושא של הלייב היה בעקבות בקשות של חלק מכם, הלייבים הקודמים, תכתבו לנו בתגובות, תגידו לנו נושאים שמעניינים אתכם, מבטיחים לענות על הכל, מבטיחים לדבר על הכל, אנחנו רוצים לדבר על דברים שמעניינים אתכם, אז חשוב לנו לשמוע, חשוב לנו לדעת מה אתם רוצים שנדבר עליו, מה אתם רוצים לשמוע.
נהנתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, BNC יזמות והשקעות נדל"ן, ובאינסטגרם, BNC קו תחתון אינבסטמנט. להתראות בפרק הבא.